אנחנו בפסקה נ"ג, זה המשך קצת של מה שראינו, אבל בואו נתקדם ואולי נחזור אחורה. אז אני קורא בפנים, אמר החבר, ומה דעתך ללשונות? האם אתה סובר כי קדמוניות הן ואין להם התחלה? אנחנו עוברים לנושא כאילו לא קשור, עוד מעט נראה שזה קשור. ורבי יהודה הלוי שואל את המלך, יש תופעה מעניינת בעולם שקוראים לה לשונות. יש הרבה שפות בעולם. האם העולם נולד, תמיד היה לו שפה, זאת אומרת זה התפתח בצורה הדרגתית, אבולוציה או לא, איך שלא נגדיר את זה, אבל האדם לאט לאט פיתח שפה, או שהאדם נולד עם שפה. האם שפה זה דבר נרכש, או ששפה זה דבר שתמיד היה, או שזה תמיד היה. טוב, מאיפה השאלה הזאת הגיעה? מה זה קשור פה לכוזרי? זה שאלה לאקדמיה. אנחנו תכף נראה שיש פה משהו מאוד מאוד מעניין בתוך השאלה הזאת. אומר לו המלך, לא כן, לא יכול להיות שהשפות תמיד היו. שפה זה לא דבר טבעי שמתפתח בהיסטוריה, אלא נתהוו בתקופה מן התקופות ונקבעו בהסכמה כללית. זאת אומרת, לא יכול להיות שהעולם לאט לאט פיתח שפה, אלא מתישהו זה הומצא וכולם הסכימו לשפה שהמציאו. אני לא יודע מי המציא, אבל חייב להיות, אומר המלך, מישהו אחד המציא את השפה והעם שלו קיבל אותה, ורק ככה זה יכול להיות. זה שזה התפתח בצורה אבולוציונית, כל אחד הוסיף עוד מילה פה ומילה שם והקשרים והטיות, לא יכול להיות. חייב להיות שהשפה, מישהו אנושי המציא אותה. אני קורא שוב, לא כן, אלה נתהוו בתקופה מן התקופות ונקבעו בהסכמה כללית. איך אתה יודע, המלך, שמישהו המציא את זה וכולם קיבלו את זה? ראיה לדבר, להיות כולן, כל השפות, מורכבות שמות, פעלים ומילות. זאת אומרת, רואים שכל השפות, גם אתה מדבר סינית, יפנית, רוסית, ספרדית, תימנית, פולנית, כל השפות, יש להם מכנה משותף אחד, שיש בשפה שמות, פעלים ומילות. ככה זה בכל השפות. תמיד יש שיעורי לשון, גם בשפה הסינית, גם בעברית, וגם בכל שאר השפות. זה מסודר, בצורה מסודרת. ממילא, אם זה מסודר, מי אמר שחייבים לדבר דווקא ככה? אפשר לדבר גם אחרת. למה כל האנושות מדברת באותה צורה? סימן שמישהו חשב על זה, ומישהו הגיע למסקנה בזה, וסידר את השפה בצורה מסוימת. תכף נראה את זה קצת יותר לעומק. וכן כל מילה בהם, כל מילה בשפה, מורכבת קולות היוצאים ממוצאי הדיבור השונים. זאת אומרת, יש לאדם, לא זוכר, 5 או 4 מוצאי דיבור, נכון? איך קוראים לזה? גרוניות, לשוניות, לא משנה, יש כמה סוגים. בזמן לא למדתי את זה, אבל אולי אתם זוכרות. יש כמה מוצאי דיבור, גרוניות, לשוניות, מה עוד? שפתיות, יש עוד משהו, לא זוכר. וזה שבן אדם מצליח להגיד מילים ולהשתמש בכל האפשרויות של ההגייה של דברים, גם דרך הגרון, גם דרך החייך, גם דרך השפתיים, זה נראה לנו דבר טבעי, אבל זה דורש תחכום מטורף. תחשבו שאני עכשיו מדבר, כל מילה שאני אומר יש כמה ייצורים, וכל ייצור המוח שלי צריך לתרגם מה אני רוצה להגיד, איך אומרים את זה, איך מתרגמים את זה לעשיריות שנייה, איך מעבירים כל שאני מוציא, הוא יהיה ארוך, הוא יהיה קצר, באיזה תזמון, באיזה זה. זה דבר זה משהו מופלא מאוד. להגיד שזה קרה לבד, מסתבר שזה לא הגיוני. הכל פה כל כך מתוחכם ומסודר ומתוקתק, להגיד שכל זה קרה לבד, לא מסתבר. ככה אומר המלך, ובעצם הגענו למסקנה שהשפות חייב להיות מתישהו בהיסטוריה, מישהו המציא את זה והעם קיבל את זה. חייב להיות. אני רוצה להסביר את זה קצת יותר לעומק. מה זה בכלל שפה? לנו נראה שפה, זה בסדר, זה כלי שאני מבטא את עצמי. אבל בעלי חיים גם יש להם שפה. נכון, הם יודעים, אומרים שהדבורים יודעים, והנמלים יודעים לקרוא לכל החברים מהקן שיבואו ולקחת אוכל, או שיש איזה איום, או שיש איזה מים, או יש... הם יודעים לתקשר ברמה כזאת או אחרת. זאת אומרת, תקשורת אצל בעלי חיים היא קיימת. הדולפינים, הקופים, אומרים שיש להם תקשורת די מפותחת. אבל האדם, הוא משתמש בשפה ברמה אחרת לגמרי. אדם הוא לא משתמש בשפה, תן, תביא, תיקח, יש פה איום, יש פה אוכל, תיזהר. השפה זה בעצם, כל העולם הפנימי שלנו מצליח לבוא לידי ביטוי בזכות זה שיש לנו מילים. זאת אומרת, המילים של השפה זה בעצם כלי שדרכו האדם יכול לבטא, להקשיב, להיות מודע לעולם הפנימי שלו. מי שלא יודע, מי שלא יכול לדבר, הוא לא מבין מילים, העולם שלו לא יכול להתפתח. זאת אומרת, שפה זה לא איזה, כמו בצבא, יש בקשר. הוא אומר, ראיתי פה שתי מחבלים הגיעו, ראיתי פה זה הלך, תביא את זה, תביא את ההוא. זה משהו טכני, אפשר לעשות עם הידיים גם. אבל להצליח לתאר בצורה חיה, חווייתית, אותנטית, את התחושות שעוברות עליי בצורה מדויקת, אתם יודעות, בעינם עובר חוויה, הוא רוצה לתאר את זה מדויק, בדיוק מה הוא הרגיש. אז השפה זה בעצם אוסף של מילים שעוזרות לי לתאר את העולם הפנימי שלי, את העולם הרוחני שלי, את העולם הפנימי שלי, את העולם התחושתי שלי. זה, כל העולם שלי קיים כי יש שפה. אם אין מילים, אני לא אצליח להיות מודע לזה שעוברים עליי דברים, כי עברו עליי דברים. אני לא אדבר עליהם, ממילא אני לא אשים לב שזה קיים. זאת אומרת, בלי מילים גם אין מחשבות, גם אין עדינות, אין אצילות, אין עולם פנימי, אין כלום. אז בעצם מי שהמציא את המילים, אז זה לא רק שהוא יוצר פה את הבגרות בלשון, שצריך לדעת נושא נשוא פסוקית, לא זוכר כבר איך זה מתחלק שם, כל המשקלים, כל הזה. אז זה לא בשביל זה רק. ודאי שיש את זה גם שם. יש בזה כללים. אם אתה רוצה להמציא מילה, אז אתה צריך להיות מסונכרן עם כל הכללים. שפה זה משהו חי, שפה זה משהו שמנסה לבטא איזה רעיון. כל שפה מנסה לבטא רעיון אחר. עברית ואנגלית זה שפות אחרות לגמרי. לא רק טכנית זה מילים אחרות. אלא מי שהמציא את העברית ומי שהמציא את האנגלית, זה שני אנשים שרצו לבטא יחס אחר לגמרי לחיים. יש יחס אמריקאי לחיים, אנגלי, ויש יחס יהודי לחיים, משהו אחר לגמרי. יש מילים, אני לא מספיק טוב בזה, אבל יש מילים, אין אותם בעברית, רק באנגלית. יש מילים שיש אותם רק בעברית ואין אותם באנגלית. יש איזה כמה דוגמאות. לדוגמה, אני יכול להגיד הלכתי, נכון? אני לא חייב להגיד אני הלכתי. אני הולך מהבית, אני אומר לאשתי ולילדים, הלכתי. להתראות, הלכתי. אני לא חייב להגיד אני הלכתי. באנגלית אין דבר כזה. נכון? אתה אומר הלכתי, אתה צריך להגיד I go. נכון? למה? מי החליט? זה מקרה? אפשר להגיד שזה במקרה, לא יודע, בן יהודה חשב על זה במתוחקה. אפשר להגיד שיש פה משהו מהותי בפילוסופיה בעולם הרוחני שעומד מאחורי השפה. כל שפה מנסה לתת למי שחי את השפה את הכלים לבטא את התחושה המיוחדת של העם שזה השפה שלו. אז באנגלית זה מאוד חשוב לא רק שתגיד מה עשית, לא פחות חשוב זה שתדגיש מי עשה. אין דבר כזה לעשות בלי שתגיד מי. זה משהו מהותי בשפה. בעברית רואים שזה שפת הקודש, לא כל כך משנה מי עשה, העיקר שנעשה. יש בזה משהו עמוק, תחשבו על זה, לא נרחיב בזה עכשיו, יש בזה משהו עמוק מאוד. האם העולם נוצר כדי שאני אראה אני עשיתי, או שזה לא כל כך משנה מי עשה, העיקר שזה נעשה. העיקר שקרה משהו טוב בעולם. אני חושב שאתה עשית, מה זה משנה? אולי מישהו אחר עשה. מה זה? עיקר שנעשה, משהו טוב בעולם. זה לא במקרה שכשאתה מדבר על עצמך באנגלית, אז אתה אומר I. I זה דווקא משהו לא כך נחמד, נכון? מתי אומרים I? חוטף מכה. אין קונוטציה קצת יותר טובה כשאתה מדבר על עצמך חוץ מ-I? אתה צריך לחפש, אני לא יודע, אני צריך לחפש איזה משהו כזה. לא יודע, וואו, לא יודע מה. לחפש איזה, 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 איזה ייצור שיותר מתאר את התחושה שאתה מדבר על עצמך, נו. תחפש איזה קול שככה ייתן לך איזה פתיחה טובה. לא, היי. למה? לא יודע. זה צריך לשאול את הפילוסופים של האנגלית. לא מפתיע. בעולם המערבי, כשאתה מדבר על עצמך, נו, זה לא איזה מציאה גדולה. אף אחד לא באמת מאמין שיש בתוך האדם איזה משהו טוב, משהו צלם אלוקים שבאדם. מילא כשאתה אומר אני, אתה נפתח לאיזה מרחב. לא, זה לא עובד שם ככה. אז בעצם השפה זה דבר מאוד מאוד עמוק, מאוד מדויק. כל שפה, כל עולם רוחני, יש לו את השפה שיודע לבטא אותו, יודע לתאר אותו, יודע לגלות אותו. עכשיו, שפה זה גם משהו מאוד דינמי, הוא מאוד מתפתח. אז התרבות קצת זזה, אז משנים כל מיני הטיות. לדוגמה, היום יש ביטוי שלפני 10 שנים אף אחד לא דיבר ככה. היום אני יכול לדבר עם מישהו והוא יגיד לי, אני שומע מה שאתה אומר, מרגיש לי, מרגיש לי? מה זה מרגיש לי? לפני 10 שנים מישהו אומר לי, מרגיש לי, הייתי אומר, מה אכפת לי שמרגיש לך? מה זה מעניין אותי? אני מסביר לך היגיון, צריך לעשות ככה, ככה זה אמיתי, ככה זה נכון, ככה האמת, מרגיש לי? מה אכפת לי מה מרגיש לך? תחשבו, אתה הולך לרופא, הוא אומר לך, יש לך דלקת אוזניים, מרגיש לי שלא הסתכלת מספיק טוב באוזן. מה מרגיש לך? מה אכפת לי מה מרגיש לך? אבל היום זה דבר ש... אני לא בטוח שזה עדיין, יש דברים יותר מתוחכמים מה מרגיש לי. אבל זה השפה הפשוטה שכל בן אדם, הוא שומע משהו, מה שמעניין אותו אם זה מרגיש לו או לא מרגיש לו, זה מה שמעניין אותו. אז המציאו, כי השפה התפתחה, או הלכה אחורה, לא יודע, זה תלוי כבר איך להתייחס לפוסט. אז עם אלה, ברגע שהכל הופך להיות ממה האמת למה אני מרגיש, לא מעניין אותי מה האמת, השאלה מה אני מרגיש. השפה לאט לאט מפתחת תצורות ביטוי שיתארו את מה שעובר על הלב של האנשים. ככה זה עובד. אז יוצא בעצם ששפה זה דבר עמוק מאוד מאוד. עד כדי כך שאנשים שרוצים להמציא מילים חדשות, אז הם צריכים, אתה לא יכול להמציא מה שבא לך, אתה לא יכול להביא מארצות הברית ולשים את זה פה. אפשר, יש הרבה מילים כאלה. אבל מי שרוצה לדבר נכון ולפתח את השפה נכון, אז הוא חייב להכיר את הכללים של השפה. זה לא כללים של הבגרות, זה הצד המעצבן של השפה. כאילו מה הכללים המדויקים. או מי שאוהב את זה מצוין, אין בעיה. אבל רוב הציבור נראה לי, זה לא בדיוק אף על זה. אבל יש בזה משהו, כל הכללים האלה מתארים איזה משהו מאוד מאוד עמוק שהשפה בעצם מנסה להביא אותו לידי ביטוי. זה שפה. אז להגיד שכל זה נוצר לבד, איך זה נוצר? אין אסור מתיר את עצמו מבית האסורים. ולהגיד שאדם בצורה טבעית לא היה לו אף פעם שפה, וכל פעם הוא התחיל, הוא עשה בהתחלה קולות ועשה עם הידיים, ואחר כך עשה זה, ואחר כך פיתח עולם. קשה להגיד ש... או לא מסתבר בכלל שהאדם יצר לעצמו את השפה. לא יכול להיות. זה דבר כל כך עמוק, כל כך אותנטי, כל כך מדויק. לא יכול להיות שאדם ימציא דבר כזה. טוב, למה זה קשור פה לכוזרי לתוך סגולת ישראל ולמין החמישי ולפרי ולקליפה ולרצף ההיסטורי שדיברנו פעם, איך זה קשור? אז אומר פה הכוזרי, אומר פה החבר בנוני, הסבור אתה כי אדם אחד בדל לשון מליבו, או השמעת על אדם כזה? אתה מכיר מישהו בהיסטוריה המוכרת שהמציא שפה? מכיר מישהו כזה? כך הוא שואל את המלך. אני זה מאוד עניין אותי, יש לי גיס דוקטור, התקשרתי אליו, שאלתי אותו, אתה מכיר מישהו שהמציא שפה? אתם יודעים, זו שאלה כאילו, טוב, דוקטור, אם זה יהיה כדרכם בקודש, הם מכירים הכל. אז הוא אמר לי, אין דבר כזה. אף אחד לא המציא שפה. היו כאלה שניסו, זה היה מאוד מאוד פרימיטיבי. זאת אומרת, זה לא באמת היה עשיר ועם כל המילים שצריך. אבל הם המציאו שפה, אבל אף אחד לא הלך אחרי זה. אין שפה שמישהו המציא והעם שלו הלך אחרי זה. זה יש יידיש, אז זה קצת גרמנית, קצת, זה לא נקרא שפה. זה לקחת ולעשות הטיה לשפה מדוברת. יש לדינו, זה גם שפה שהיהודים המציאו בספרד, נו, זה איזה המצאה. אמרו לי שבאיראן גם יש איזה שפה כזאת, שהם יודעים לדבר ליד. אבל להמציא שפה, אין אחד כזה שההיסטוריה מכירה. טוב, אז ממילא, יש לנו פה איזה בעיה, כי זה לא הגיוני שהשפה נוצרה לבד. מצד שני, אנחנו לא מכירים אף אחד שיצר שפה, נו, אז איך זה נוצר? יש שפה, מבחן התוצאה, 70 לשון. לא יכול להיות שזה נוצר לבד, לא מכירים אחד שהמציא את זה. נו, אז איך יש 70 לשון? אומר הכוזרי, איני סבור כך, אף לא שמעתי על כך, זאת אומרת, אני לא חושב שמישהו ימציא שפה, גם לא שמעתי על אחד כזה, אך אין ספק בדבר, כי הלשון האנושית קמה בדור מן הדורות, ולפני זה לא הייתה לשון בעולם שהסכים עליה עם מן העמים. זאת אומרת, לשון זה דבר שחייב להיות שמישהו התניע את זה. זה לא מתפתח אבולוציונית, לא יכול להיות. זה חייב להיות מצב של אין ויש שפה. זה כאילו איזו יכולת כזאת שאם היא לא יורדת שלמה לעולם, לא יכול להיות שהעולם לאט לאט רכש אותה. טוב, מי המציא את זה? לא יודע, צריך עיון, אבל זה ברור שזה התחיל. זה לא דבר שאבולוציונית התפתח. אז מי התחיל את זה? לא יודע, שאלה טובה. צריך עיון. טוב, נגמר. עד כאן החלק הזה. זאת אומרת, תכף תראו, המלך נתקע פה בתופעה שקשה להסביר אותה, קשה להסביר אותה מדעית. איך יש שפות בעולם? איך? שאלה טובה, אבל יש שפות. אבל איך יש שפות? מאיפה זה הגיע? מי הסביר לאדם שיש בתוכו עולם כזה רחב, כזה עמוק, שהשפה יכולה לדבר על זה? מי סיפר לו את זה? מי סיפר לו את כל האפשרויות של ההגייה? מי סיפר לו שיש נושא נשוא, פסוקית, קוד? מי סיפר לו לאדם את זה? זה כנראה מישהו המציא את זה וכולם קיבלו את זה. לא יכול להיות שזה יתפתח לבד, לאט לאט. אין לאט לאט. אבל אנחנו לא מכירים אף אחד שהמציא. טוב, צריך עיון. נו, שאלה. אנחנו ממשיכים לשלב הבא. תכף תראו שהכל יתחבר. בנ"ז, רבי יהודה לוי עובר נושא, וזה נראה לא קשור, תכף ננסה לראות שזה כן קשור. השמעת על אומה החולקת בדבר השבוע, הידוע לכולנו, המתחיל ביום ראשון ונשלם ביום השבת. וכיצד הודו בזה אנשי סין ואנשי אי המערב? האם הייתה בזמן מן הזמנים התחלה לדבר בציבור ובהסכמה כללית? עוד דבר מאוד מאוד מעניין באנושות. לכולם יש יום ראשון, שני, שלי, יש בי. כל אחד בשמות שלו, סנדי, מנדי וזה. אבל בערבית איך זה הולך? מי שיודעת? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם של כל העולם. כולם סופרים עד שבע. למה? אתם יודעות, אנחנו חיים בעולם שכל דבר שאפשר מפרקים. זהויות מפרקים, משפחה מפרקים, עם מפרקים, אלוקים מפרקים, מצוות מפרקים, אובייקטיביות מפרקים, הכל מפרקים. למה סופרים עד שבע? אתם יודעות, אם מי שתחשבו טיפה בראש כלכלי, בואו נספור עד שמונה, וזה הרבה יותר רווחי. כי מתוך שישה ימים שעובדים, אז רק יום אחד נחים. אז אם עובדים עוד יום, אז יש יותר מעבודה בחודש, אז ממילא יש יותר תוצר, ממילא העולם יותר התקדם. אז למה עד שבע? או עמים שהם מאוד מאוד עשירים, בואו נספור עד שש, נעבוד פחות. מה זה שבע? למה דווקא שבע? זה שרירותי, אין שום סיבה. מי החליט שסופרים עד שבע? למה הוא מביא פה את סין ואת יהיה המערב? מה? איך, איך? רחוקים אולי. טוב, אבל יש את כל העולם. יכול להיות בגלל שהם רחוקים מאיפה? אחד מהשני. יכול להיות. יכול להיות. הייתי אומר אולי במילים אחרות, לאו דווקא אחד מהשני, הם רחוקים מהציוויליזציה. למה? היא חי באיזה חור, פעם לא הכירו בכלל שיש שם, איך הגיעו לשם אנשים בכלל, לא יודע, אבל הגיעו. אין להם שום קשר עם הסביבה. וסין סגורים בתוך החומה הסינית. מי סיפר להם שסופרים עד שבע כל ימות השבוע? מאיפה יודעים את זה? אתם סגורים בתוך עצמכם. כל אחד שמציא את הספירה שלו, מה שמשתלם כלכלית, מה שמשתלם לפי, לא יודע, מה שמשתלם. כולם עד שבע. איך זה יכול להיות? מסתבר שלפני שהעולם מתחלק, כך הוא אומר פה, אבל מסתבר, האם הייתה בזמן מן הזמנים התחלה לדבר בציבור ובהסכמה כללית? אם לא ישבו כולם ביחד ליד שולחן ואמרו, סופרים עד שבע, לא משנים את זה, אז איך זה יכול להיות שזה לא משתנה? הכל זז, הכל משתנה, הכל הולך, ימין, שמאלה, משנים הכל, יש תמורות אדירות בהכל, הכל, 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 הכל. ופתאום, בימות השבוע אין שום שינוי. איך זה יכול להיות? אתם יודעות, אין כמעט חללים בגובה הזה, היום. אף אחד לא עושה דבר כזה. למה? מה? כי קבלן יכול לקבל פה פי שתיים כסף על ה... נכון, שם פה תקרה, הוא עושה פה שתי קומות, לא קומה אחת. אז למה שהוא יעשה כזה חלל? לא יודע מה הייעוד של המבנה הזה, מה הסיבה שעשו את זה. אבל כנראה, לא יודע, פעם היה סיבה, לא יודע, בנו את זה לפני 40 שנה. תלכו לחדרים באירופה, או שתלכו פה לבית רומן או בחברון, כל החדרים בגובה הזה, נכון? למה? ככה זה הפעם. מה הסיבה? שיש חלל גבוה, הטמפרטורה יורדת, פה זה לא כל כך נכון, חלון פה זה, אבל בבית רומן זה ככה. ויש קירות אביב, וזה, לא יודע, סיבות. מעצבים, הכל זז. חדרים של היום זה לא חדרים של פעם, כי פעם הראש היה שלושה ארבעה ילדים בחדר, זה מצוין שהוא ביחד. היום כל אחד יש לו את החדר שלו. אז מי שלא, אז הוא מסכן. אז החדרים קטנים היום. יש מלא חדרים בדירה, אבל חדרים קטנים. פעם היה חדרים גדולים. פעם המטבח היה בצד עם דלת, היום המטבח הוא באמצע הסלון. למה? הכל זז. כל המחשבות, כל הטקסטורות, כל ה... תראו מחקרים על כנסיות של פעם ושל היום. הכל זז. פעם בנו את זה ענק. נקשתות, היום בנו את זה קטן. כל מיני דברים שזזים. למה? השקפת עולם מזיזה את הכל. הכל זז. שום דבר לא נשאר אותו דבר. תראו תמונה של ביבי לפני 20 שנה. איך הוא לבוש, כשהוא נבחר. נראה מצחיק, אף אחד לא הולך ככה. זה מוזר, מי הולך עם חליפות כאלה? ועם עניבה בצבע כזה, זה לא... העולם זז, הוא לא מחכה לאף אחד. וימות השבוע, אלפי שנים, לא זז. איך זה יכול להיות? גם אם כולם נפגשו ביחד והחליטו, מה זה משפיע על זה שהם יכולים עוד שבועיים להחליט, טוב, עד עכשיו חשבנו ככה, היום חושבים אחרת. מה אכפת להם? בדובאי, אומרים שזה מקום מאוד עשיר. למה צריכים לעבוד שבע ימים, שש ימים בשבוע? תעבדו שלוש, ארבע. מספיק, לא? לא כדאי לנוח פעמיים בשבוע. לא בשבוע. השבוע יהיה ארבע ימים. נחים יום חמישי. תסתדר גם טוב, ככה וזה. למה שום דבר לא זז? מוזר, נכון? מה זה מראה? זה מראה דבר מאוד מאוד מיוחד על החיים של האדם. האדם יכול לשנות הכל. ויש דברים, הוא לא ישנה. יש דברים שהוא לא ישנה. הוא יכול לשנות. נכון? להיום, בינתיים עוד לא שמעתי שמשנים. עידן הפוסט, הכל יכול להשתנות, כי אתם רואים שכל דבר שזז, שינו אותו. אין זהות לשום דבר. ומילא, יכול להיות שהם ישנו גם את השבוע. בינתיים לא שינו. למה לא שינו? זה מראה שימות השבוע זה משהו שיושב עמוק 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 בתוך התודעה האנושית. האדם לא מסוגל לחשוב ולדמיין שהוא ישנה את ימות השבוע. למה לא? אם איש יכול להיות אישה, משנה אישה יכולה להיות אישה, יכולה להיות איש, יכולה להיות זה, והכל זז היום, הכל, שום מוסכמה לא תופסת. אז מה הבעיה לשנות ימות השבוע? מה אכפת לך? מה זה משנה? עד היום שספרנו ככה. מחר נספור אחרת, מה קרה? אומר המלך, ותראו פה, יש פה פריצה. דבר אשר כזה ייתכן אמנם בהסכמה כללית. זאת אומרת, יכול להיות שכל האנשים יפגשו מתישהו בהיסטוריה, עשו כינוס. כל ראשי הממשלה בעולם, במקרה היה שנה שאף אחד לא נלחם עם אף אחד, כולם התקבצו ביחד והגיעו למסקנה שזה ככה. אבל יותר קרוב לראות סיבת הדבר זה רחוק מאוד להגיד שכולם התכנסו ולא שינו את זה מאז. יותר הגיוני, יותר קרוב לראות סיבת הדבר, בהיות כל האנשים בנים לאדם או לנוח או לאיש אחר. וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון. זאת אומרת, אומר פה המלך, אני לא יודע להסביר את זה, הראית לי פה דבר פלא. לא הסברת לי בשכל איזה תיאוריה. הראית לי, הבאת המראה, שמת מולי, הראית לי, הנפש האנושית מעריצה את ימות השבוע. למה? מאיפה זה הגיע להם? מי החליט? והחליט גם לא לשנות. מאיפה זה בא להם? זה בא כי כולם נולדו מאדם או מנוח או מיש... איפשהו בהיסטוריה, בשורש של ההיסטוריה, מישהו החליט, וברגע שהוא החליט, כל הדורות אחר כך המשיכו את מה שהוא התחיל. זה צריך הסבר יותר עמוק קצת, כי טוב, אז החליטו, אז למה שלא ישנו? שינו הרבה דברים. אבל לפחות המלך מסכים, יש פה טביעות אצבע חמורות מאוד שמראות האנושות התחילה עם בן אדם אחד. התחילה עם בן אדם אחד. זה חמור מאוד להגיד את זה. למה? כי זה כבר מראה, העולם הוא לא קדמון. העולם נוצר מתישהו, ממישהו אחד. משם השפות הגיעו. תכף נראה עוד כמה דברים. אז יש פה משהו חמור מאוד. זה לא הוכחה שאתה מביא את חנקן 17, איך שקוראים לזה, ואתה מראה לפני כמה זמן נוצר הדבר הזה בעולם. לא הוכחה חיצונית. כי החנקן 17, לך תדע, מישהו שם הפיל על זה, זה בדיוק על הדבר הזה, הפיל איזה משהו, והיה איזה, אני יודע, איזה חמסין, או היה איזה משהו שקפה, ומאלה זה עשה שם איזה שינוי כימיקלי, ומאלה שאתה בודק לפני כמה מיליוני שנים זה היה, אולי זה זר, אתה לא יודע. פה אין לך הוכחה חיצונית. תסתכל פנימה ללב שלך, אתה רואה שהאנושות לא מוותרת על השפה, על השפה, תכף נראה, לא מוותרת על השבוע. אז זה מראה שהאנושות התחילה ביחד מנקודה אחת. וזה ממשיך הלאה, ואי אפשר לשנות את זה. למה אפשר לשנות את זה? מעניין, אני ממשיך לקרוא. וקביעת השבוע נמסר למקבלה מאביהם הראשון. אומר רבי יהודה הלוי, אכן לזה כיוונתי. מה הוא מתכוון? יכול להיות, עכשיו אמרת דבר חמור מאוד. אם אתה אומר בעצם שכל האנושות התחילה אצל בן אדם אחד, ולכן סופרים בימות השבוע ראשון, שני, שלישי, שבת, אז אולי גם השפה ככה. אם הכל התחיל אצל בן אדם אחד, שהוא נולד עם שפה, אדם הראשון, אז משם האנושות גילתה, זה מה שהוא מתכוון להגיד לו, זה כיוונתי גם בשפה. זה שכולם מדברים אותו דבר, זה שאדם יודע שיש לו שפה. אז זה הגיע מזה שהאנושות זוכרת, לא זוכרת במוח, אבל זוכרת בחיים. החיים זוכרים, הגענו מאדם הראשון. אני רוצה להגיד משהו יותר חריף, הרבה יותר חריף. זה לא רק שזה מראה שהגענו ממישהו אחד, אלא זה מראה דבר עוד הרבה יותר חריף. הגענו ממישהו אחד שאנחנו מעריצים אותו. אנחנו לא מסוגלים להתנתק ממנו. בגלל שאנחנו מעריצים את אדם הראשון, אז יש כמה דברים שאנחנו לא נשנה לעולם. את הזהות יכול להיות שנשנה. את העם יכול להיות שנשנה. אבל את ימות השבוע ואת השפה, זה לא נשנה. לא נשנה. לא נרצה לשנות. את השפה אולי יש כאלה שישנו. אבל את המבנה של השפה, זה כולם אותו דבר. את המבנה של השבוע, אנחנו לא מסוגלים לשנות. זה כבר דבר חמור מאוד. למה? כי כתוב פה בעצם שבתת מודע אנושי, במקום שאנחנו לא מבינים אותו בכלל, תראינו איזה סיני מסין, או איזה פולני מפולין, שאלו אותו, אתה מכיר את האדם הראשון? מי זה? משהו? מהיהדות משהו? מה? לא יודע מי זה. אתה חולם עליו בלילה? אתה שואף אליו? לא. במודע אף אחד לא יודע מי זה האדם הראשון. אבל אתם רואות ש... ההיסטוריה מראה שהאדם הראשון יושב חזק מאוד בתוך הנפש האנושית. הראיה שלא מחליפים. כן.
אם זה כל כך חמור, אז לא היה מוכן שלנו גם את התמונה הארצה האלוקית.
וגם הערצה לאלוקים, יש דבר כזה. נכון. אני לא בטוח שאת המושג, את היחס לאלוקים, אולי נגיד על זה משפט. זו דוגמה טובה מה שאת אומרת. היחס לאלוקים זה גם דבר שהוא מוטבע בתוך הנפש האנושית. דיברנו על זה השנה, עד לפני 200 שנה, לא היה בן אדם בעולם שלא היה דתי ברמה כזאת או ברמה אחרת. אי אפשר להתנתק מהרגש הטבעי שצרוב בתת מודע של, במודע של האדם, לא רק בתת מודע. הוא מחפש איזה משהו נבדל, נשגב, גדול, משמעותי, עליון. אז או אסלאם או נצרות או איזו צורה מסוימת כזאת או אחרת בפילוסופיה. ב-200 שנה האחרונות, האדם, בגלל שהוא נהיה מודרני, בגלל שהוא מאמין ביצירתיות שלו, אז מלא המושג אלוקים, כמו שהנצרות מסבירה אותו, כמו שהאסלאם מסביר אותו, זה דבר שחונק את היצירתיות. אז לכן האדם השקיע המון מחשבה והמון יצירתיות איך לייצר אנשים שהרצון שלהם לחפש את אלוקים ייעלם מהלב שלהם. זאת אומרת, כפירה זה לא דבר טבעי, זה דבר נרכש, דבר שצריך לעבוד עליו, דבר שצריך לחנך אליו. למה צריך לעבוד כל כך קשה? כי הרצון לקשר עם אלוקים זה דבר שהוא מוטבע בתוך הלב. מי שלא בטוחה, שתלך לצבא ותראה שאין שם כמעט מישהו שלא שם ציצית, 2, 3, 4. החבר'ה שלי סיפרו לי שאי אפשר היה בתחילת המלחמה להשיג ציציות במדינה. אין, נגמר, קנו הכל. כל מי שרס לעזה שם ציצית, 1, 2, אני לא מגזים. כל אחד שם על עצמו כמה. אם אין אלוקים, אתה כופר בזה, ככה אתה דיברת לפני שבועיים. אז מה פתאום אתה עושה? זה, זה, זה דיבורים. אבל בשעת מבחן, בשעת כאב, בשעת פחד, אז רואים שזה לא נכון, האדם מאמין באלוקים. אלא מה? הוא מאמין באלוקים עם יחס שהוא לא נותן לקשר לאלוקים יכולת פריחה. ולכן זה חונק אותו, ולכן זה מפריע לו, ולכן הוא לא יחזור לזה אחר כך. זה נכון. אבל באינסטינקט, בתחושה הפנימית, בדחף הפנימי, האדם בעולם מאמין באלוקים. איך אפשר שלא? אתה מאמין בזה, זה משהו מולד. זה יותר מודע מאדם הראשון. אדם הראשון, אף אחד לא מחבר את Sunday, Monday, Tuesday לאדם הראשון. אבל אומר פה המלך, אם אני אסתכל במראה, אין לי ברירה אחרת, מה אני יכול לעשות? אני רואה שיש בתוכי טביעות אצבע של אדם הראשון. יוצא פה בעצם דבר עמוק מאוד, וזה כבר המלך לא אומר, אבל זה יוצא פה. האנושות מעריצה בתת מודע שלה את אדם הראשון. מעריצה את אדם הראשון. למה מעריצה את אדם הראשון? כנראה יש משהו באדם הראשון, בגדלות שלו, בנוראות שלו, שעבר ברצף ההיסטורי של האנושות. דיברנו על הרצף ההיסטורי פעם שעברה. משהו בהערצה לשלמות של אדם הראשון, שהוא היה מדרגה כל כך גדולה של קשר לאלוקים, כמו שהזכרת. משהו באנושות עמוק עמוק בפנים לא שכח את זה, מעריץ את זה, ולא מסוגל להתנתק מזה בנקודות קצה. בהרבה כן, בנקודות קצה לא. בוא נראה פה עוד משהו, אחר כך ננסה להסתכל על זה עוד יותר לעומק. דוגמה שלישית, לא רק שפה, לא רק ספירת ימות השבוע, וכן גם הספירה העשרונית. אתם יודעים מה הספירה העשרונית? סופרים 1, 2, 9, 10. זה חבילה ראשונה, ואז 11, 20. זאת אומרת, כל הסירייה היא נחשבת חטיבה בפני עצמה. מי שלמדה מחשבים, אז במחשבים סופרים, נדמה לי, עד 16. רואים, קוראים לזה אקסה דצימלי, כך קוראים לזה. זאת אומרת, המחשבים עובדים לא עד 10, אלא עד 16. למה? זה נותן עוד כל מיני יכולות וכל מיני אפשרויות. אבל זה מסובך לספור, נכון? סופר 1, 2, 10, A, B, C, D, E, 10, לא, 10. ואחר כך סופרים עד 16, כל פעם סופרים עד 16. וכל פעם שמגיעים 16, אז זה חטיבה בפני עצמה. או, בוא נספור עד 5. גם סתם, לא? גם דווקא עד 10. מי החליט? טוב, יש 10 ספירות וזה טוב, כן. אתם מבינות שהגויים לא בדיוק סגרו פה הסכם? זה הכי קל עד 10? לא יודע. עד 5 זה יותר קל. יש בינארי, לא יודע איך קוראים לזה. יש שפה של 1 ו-0, אתם מכירות את זה? מישהי למדה את זה פעם? איך קוראים לזה? בינארי אולי? לא זוכר. אז יש ספירות כאלה שסופרים 0 ו-1. המחשב או בחשמל, שיש לך פלוס ומינוס, אז כדי לתרגם את זה לאותות, אז עושים את זה עם 0 ו-1. עם 0 ו-1 אפשר לייצר המון המון מעגלים ופונקציות ודברים. אז צריך לדעת לספור 0 ו-1. לא משנה, מי שלמדה מחשבים מבינה מה אני אומר, כי אני לא כל כך מבין, אבל ככה זה עובד שם. אז מי החליט שעד 10 דווקא? וכולם סופרים עד 10. כולם סופרים עד 10. אז הספירה העקרונית הסכימו עליה בני אדם מן המזרח ועד מערב, כי איזה טבע הביאם להתעכב בספירה דווקא ליד המספר 10. למה? 10 ספירות? הארי אולי יודע שיש 10 ספירות. מישהי פה שמע פעם על 10 ספירות? בטח לא הגויים שמעו על 10 ספירות. אז למה ספירות 10? למה נתקעו ב-10? אין זאת כי אם מקובלת היא הספירה מן האיש הראשון שהתחיל בה. או, מצאנו ראייה שלישית. אם אנחנו נסתכל בנפש האנושית, יש בנפש האנושית 3 טביעות אצבע לזה שיש איזו הסכמה אנושית. האנושות התחילה, לא יכול להיות שהגיעו לזה להסכמה אחרי שהיו המון עמים, המון אנשים. יש המון עמים, אבל כולם התחילו בנקודה אחת. והתחילו שם, ומעריצים את מה שקרה שם. מי אמר שמעריצים? זה עובר בגנים. זה עובר בגנים, זה דיברנו פעם שעברה על הרצף ההיסטורי, זה דבר שעובר בגנים. ויכול להיות שאחרי 5,700 שנה ומשהו, האדם מעריץ את מי שהיה בהתחלה. אז דבר ראשון, יוצא פה בעצם שהמלך, שרבי יהודה הלוי הוכיח למלך את כל מה שהוא אמר פה עד עכשיו. כי מה רצינו להגיד? רצינו להגיד שאנחנו סופרים היסטוריה. ואנחנו לא סתם סופרים היסטוריה, אנחנו סופרים היסטוריה לבריאת העולם. ויש לנו רצף היסטורי מבריאת העולם. למה בריאת העולם? כי אנחנו מעריצים את אדם הראשון. והעולם מתחלק לגרעין ולקליפה. את אלה שמנסים לדחוף את העולם קדימה, כי הם מבינים שהעולם שייך למה שהיה אצל אדם ראשון. וכאלה שחיים את ההווה ומנסים לפתח את מה שקיים. אתם זוכרות, דיברנו באזור פורים. אז פתאום אומר המלך לחבר, תשמע, כל מה שהסברתי לך, בוא תסתכל, אני לא אומר לך תיאוריות. זה צרוב בנפש האנושית. לא מודעים לזה. אבל תסתכל טוב פנימה, תתוודע, תכף נדבר על המילה הזו, תתוודע לזה שכל מה שאמרתי לך זה לא תיאוריה. זה שהעולם נוצר אצל אדם הראשון, ואדם הראשון חי. זיר העילאה של אדם הראשון, חי איזה שלמות, שכל ההיסטוריה מעריצה את השלמות שלו, וכל ההיסטוריה רוצה לחזור לשלמות שלו, זה דבר שהוא לא תיאוריה. הוא נמצא בטביעות אצבע בתוך הנפש האנושית. כי את הכל החליפו, אבל כמה דברים מהאדם הראשון לא החליפו. איך אתה יכול להסביר את זה בבקשה? יש לך הסבר? אז מי שירצה להתווכח, יכול להגיד, נו, יכול להיות, לא שמים לב, זה תת מודע, זה עמוק, זה פה, זה. הוא יחפש גם אולי כל מיני הוכחות שזה יותר קל, ולשנות, זה כבר מבלבל, ואתה קשרים בינלאומיים, הם סופרים יום כזה, אתה עשו עליי. בסדר, תרוצים. אבל מי שיהיה ישר, מסתכל פנימה לתוך תוכו, קרה פה רעידת אדמה. למה? כי רבי יהודה הלוי הראה למלך, האמונה שאני מדבר איתך עליה, אני לא מספר לך תיאוריות. בוא תסתכל, תסתכל. זה בתוך הלב שלך. אתה חי ככה, אתה רק לא שם לב. אתה חי את השורשים של האמונה הזאת, את הרסיסים של האמונה הזאת, אתה רק לא שם לב, שזה מה שיש שם בתוך הלב שלך. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי פה בעצם מחנך אותנו לסוג של הוכחה חדש. סוג חדש של הוכחה. זה לא רק רבי יהודה הלוי, גם המהר"ל הולך ככה וגם הרב זצ"ל הולך ככה. כשאני רוצה להוכיח למישהו משהו, אני לא צריך להביא לו איזה הוכחה מתמטית או לעשות איזה ריקורסיה שאם זה ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. זהו. זו הוכחה חיצונית. אתה מלביש עליי איזה היגיון. אבל פה אנחנו רואים שיש פה סוג של הוכחה תיווכח שמה שאני אומר, אתה חי ככה. בוא תסתכל פנימה, תסתכל על עצמך במראה ותראה שאומנם זה יראה לך מוזר, זה יראה לך לא הגיוני, אבל אם תסתכל פנימה, אתה תראה שהחיים שלך רוצים, משתוקקים לרעיונות שאני מסביר לך. זה יראה לך מוזר, זה יראה לך זר, אבל רגע שנייה, בוא תסתכל שנייה בנחת, תסתכל, ותראה שהנפש שלך רוצה את זה, משתוקקת לזה, מחפשת את זה. זה תהליך של תשובה, נכון? תהליך של תשובה יכול להתחיל או מהפחדות, לא מדבר על זה עכשיו, או מהיווכחות פנימית שקורית לבן אדם. אומרים, יש הרבה זמרים ואומנים שחוזרים בתשובה. דיברנו על זה שאני לא זוכר. יש זמרים וזמרות ואומנים ואומניות שמתעורר אצלהם בתוכם תהליך של תשובה. ודווקא אומנים כאלה שחווים את החיים מאוד מאוד חזק, אז אצלהם זה מתפרץ בצורה מאוד מאוד חזקה. למה? אז אשתי הראתה לי פעם, אני לא זוכר מי, איזה אומן או אומנית שחזרו מאיזו הופעה, וזה אנשים הכי מוצלחים שיש. כל העולם מעריץ אותם, חתימות, כולם סוגרים איתם הופעות, כל הופעה שלהם זה עשרות, מאות אלפי שקלים, הם נמצאים בעשירון העליון, העולם בכיס שלהם. והם לא יודעים להסביר למה, והם חוזרים הביתה, ונסגרים בתוך החדר, אחרי שכל המעריצים מחכים להם, מההופעה עד הבית, וכולם צועקים להם ומעריצים אותם, מי לא אף על זה. אבל הוא נכנס לתוך החדר, ופתאום מרגישה הרגשה של ריקנות. הם מתחילים לבכות, והם לא מבינים מה עובר עליהם. זה לא הגיוני לבכות אחרי שכולם מעריצים אותך. אז מה קרה פה? הם לא יודעים. זה קורה פעם, וקורה פעמיים. ובהתחלה הם אמרו, טוב, אולי מישהו אמר לי משהו שהעליב אותי, אולי זה בגלל זה, אולי בגלל ההוא. ופתאום יורד למה הסימון, אני חי בטעות. אני חי בעולם שאני מקרין החוצה את הנראות שלי. כולם חושבים שמה שאני זה הכל שלי, והאומנות שלי, והנראות שלי, ואף אחד לא שם לב, יש לי אישיות. אם כולם מעריצים את החיצוניות שלי, אז אני מרגיש ריקני. אני מרגיש שזה לא אני. מה אכפת לך? יש כסף. כולם מעריצים אותך. מה זה מעניין אותך? זאת שאלה ממש יפה, אבל זה לא משנה לנפש. הנפש מרגישה ריקנות אדירה. חוסר משמעות. מה אכפת לך משמעות? מי ביקש ממך? זה הגיוני לחפש משמעות? זה לא הגיוני. אבל זה דבר שאדם שהוא אומן, יש לו קשב עדין לאישיות שלו, הוא פתאום רואה, החיים שלי שווים אם יש להם משמעות. ואם אין להם משמעות, אז הם לא שווים. אבל זה לא הגיוני לחיות ככה, איך תעשה כסף עם זה? אז זה נכון, זה לא הגיוני, אבל להתחיל את האמונה, זה מתחיל מזה שהנפש שלך פתאום קולטת שבתוכה יש אמונה. בתוכה, בפנים. לא בשכל מבחוץ, אלא תסתכל פנימה, מבשרי איך זה אלוקה. או שכמו שהגמרא אומרת, בקרבך קדוש. הקדושה לא נמצאת שם בשמיים, ובוא תנסה לחפש הוכחות אליה. תסתכל פנימה, תראה בתוך הנפש שלך, הנפש שלך מחפש את הצניעות. וכשאתה צנוע, אתה מאושר. וכשאתה לא צנוע, אז כולם מופיעים עליך, אבל אתה ריק. אתה מרגיש חסר משמעות. אתה מרגיש שאתה לא. איך זה יכול להיות? יכול להיות שזה לא הגיוני? יכול להיות. אבל זאת האמת הפנימית שמסתתרת בי. מי שיפתח מודעות ויפתח הקשבה לעולם הפנימי הזה שקיים בו, זה קיים, זה בפנים, רק צריך לשים לב. לא ללכת אחרי דברים שמדחיקים ומעלימים, כמו הכפירה וכמו הפוסט, שמנסים להגיד, עזוב אותך עולם פנימי, אין דבר כזה. זה המצאה של דתיים, זה המצאה של אנשים פרימיטיביים, זה המצאה של פעם. אין עולם פנימי. אין איזה רסיסים מהאדם הראשון, אין דבר כזה. אבל מי שמצליח להיות כמו המלך, וכמו רבי יהודה הלוי, המלך מחפש את אלוקים, הוא מחפש. אבל רבי יהודה הלוי מנסה לעזור לו להבין איך לגשת למלך. חוץ מזה שאתה מחפש את המלך, המלך הזה שאתה מחפש, את הקדוש ברוך הוא, הוא מתחיל ממשהו יותר רחב. בוא תשים לב, החיפוש שלך את אלוקים זה לא רק שלך. כל האנושות איפשהו מעריצה את האדם הראשון, ממילא מעריצה את אלוקים. רק בוא נסתכל על זה. מי שיחפש את רסיסים האלה שנמצאים בתוך החיים, רסיסים של מידות, זה קרה גם עכשיו בשמחת תורה אצל לא מעט אנשים, לא מלא, אבל לא מעט אנשים, שפתאום ירד להם הסימון עמוק מאוד. המחבלים האלה רוצים להרוג את היהדות שנמצאת בתוך הלב שלי. זה לא משנה שאני מבארי, ואני לקחתי אותם לבתי חולים, ועזרתי להם לחולי סרטן לילדים, וארגנתי להם כספים, ונפגשתי איתם, הפכנו בלונים ביחד, והיה כל כך מרגש. אבל דווקא אותם רצו להרוג. איך אפשר להסביר את זה? אז המון אנשים פתאום קלטו, אני בורח מעצמי, אבל הם קולטים בי, כשהמחבלים הרשעים האלה מסתכלים עליי, הם רואים בי משהו יהודי. מאיפה הם הביאו את זה? הרי ניסיתי לברוח מזה, ניסיתי למחוק את זה. אני כבר דור שלישי של כופרים. למה הם מדביקים לי את המדבקה של יהודי? מאיפה הם הביאו את זה? כנראה שיש בי נקודה כזאת. אז זה פתאום עורר אצל אנשים איזה מהפכה. אם אנחנו ברחנו מזה שאנחנו עם האף הארוך, ואנחנו משתלטים על מקומות עבודה, ולכן יש אנטישמיות, פתאום אנחנו כל כך בסדר, ואנחנו כל כך לפי הכללים, ואנחנו לפי האג ולפי מה לא, וכל העולם טורף את הכל, ופתאום אנחנו רואים שיש אנטישמיות. מאיפה הוא הגיע? אז מי שטיפה מפוקח, הוא פתאום רואה, יש אנטישמיות בעולם. הם שונאים את היהודים לא בגלל האף הארוך, ולא בגלל שאנחנו משתלטים על מקומות עבודה, ולא בגלל שאנחנו מופרים לאף אחד, אלא בגלל שהם שונאים את היהדות. יש דבר כזה בכלל, לפי הפוסט אין יהדות בכלל. הכל זה כפר גלובלי. אז מאיפה זה בא פתאום שאנחנו יהודים? מאיפה זה הגיע? אז יש אנשים, פתאום טק, משהו התעורר אצלם. משהו התעורר אצלם. מי שרוצה, יש תראה לי, יש סרטון על צבי יחזקאלי. מכירים צבי יחזקאלי? מכירים אותו. הוא היה בשיא החילוניות, ככה הוא גדל בירושלים. ומי יחזיר אותו בתשובה? אחד מראשי החמאס. איך קוראו לו? זביידי. אחד מראשי החמאס. היה אצלו בבית, ישן אצלו, דיבר איתו, מה?
לא.
בסדר, משהו בכיוון הזה. זביידי אבל, אני חושב שזביידי. אז איך ערבי מחזיר בן אדם בתשובה? אתה מי שרוצה שתסתכל, הוא מתאר את זה שם ברחבה. מתאר את זה ברחבה. אז מה זה מראה? זה מראה שבעצם יש פה מהפכה בתפיסה. אם אתה מחפש את אלוקים, אל תחפש אותו שם. אם תחפש אותו שם, בסדר, זה תיאוריה. עכשיו אתה רואה אותו שם, איפה איזה ענן, אתה עכשיו לא רואה אותו. אז מה החזיק אותך? אבל אם אלוקים נמצא פה, בפנים, רק תשים, הוא לא בא ואומר, היי, הגעתי. אבל הוא מראה לך טביעות אצבע, אם תתבונן, תסתכל טוב, תתבונן קצת בחיים, אתה תראה שהחיים שלך מחפשים משמעות. החיים שלך מחפשים שלא תהיה רק מה אומרים עליך ואיך מסתכלים עליך. לא כל אחד רואה את זה. מי שאצלו זה קיצוני, כמו אומנים, אז זה צף להם חזק. לא כל אחד רואה את זה. אבל מי שיסתכל פנים על הנפש שלו, הוא יראה שהוא רוצה להיות יהודי, והוא רוצה משמעות, והוא מחפש גודל, והוא מחפש משמעות, והוא מחפש את כל המידות הטהורות, הוא מחפש ענווה, הוא מחפש צניעות. זה קיים בתוך הלב. לא צריך הוכחה לזה שזה קיים. הוא אומר פה בעצם רבי יהודה הלוי, אני דרך הרצף ההיסטורי של עם ישראל, דרך הרצף ההיסטורי לאדם הראשון, ודרך זה שהאנושות מעריצה את אדם הראשון, וסופרת את ימות השבוע, וסופרים עד עשר, ומדברים בשפה אחת, זה מראה שהאנושות מעריצה את אדם הראשון. לא כולם שמים לב לזה, אבל בוא נשים לב. האמונה היא צרובה בתוך התבנית חיים שלנו. בלי ששמנו לב, לא ראינו. אם נשים לב, ואת זה עכשיו ננסה לפתח, ואת זה ננסה עכשיו ללכת ולבנות, אז יש לנו פה קרקע מאוד מאוד יציבה, שממנה יש לאיפה להתקדם. אבל אם נחפש את האמונה בחוץ, רבי יהודה הלוי לא הולך בדרך הזאת. אתם זוכרות, יכלנו להוכיח את כל היהדות מזה שזה כתוב בתנ"ך, ואין עם ולשון שכתבו ספר נגד. סימן שכל מה שכתוב בתנ"ך זה נכון. רבי יהודה הלוי לא רוצה כזאת, לא רוצה כזה כיוון. לא רוצה, לא מעוניין בכזה כיוון. למה? כי כיוון כזה נועל אותי בשכל. לא מחפש את זה. אני מחפש לעורר את האמונה מבפנים. לזהות אותה, ואחר כך ללכת ולפתח אותה. מאמר שני, המלך מתגייר. למה הוא מתגייר? כי משהו התעורר אצלו. מה אתה מתגייר? אתה רוצה את אלוקים, למה דרך היהדות? אתה אומר שזו דת מושפלת. אתה אומר שזו דת שאני מדבר שם. אבל נכון, זה נקודת פתיחה. אבל לאט לאט הספר פה ילך ויעזור לנו לקחת את הרסיסים של האמונה ולפתח אותה, להרחיב אותה ולהזדהות איתה ולראות שאין בלב רק רסיסים אלא יש הרבה מעבר. יש בלב גם אהבה למצוות ואהבה לתורה ואהבה למידות ואהבה לאמונה ופריחה מתוך זה. טוב, זה דברים שלאט לאט אם נתחיל ממשהו שהוא אותנטי בתוך הלב, את זה אפשר להרחיב. אבל מי שירצה להתחכם בצדק, הוא לא בא להקשיב, הוא לא בא להיפתח, הוא לא בא בגבורה לשים את עצמו, לשים שנייה בצד את כל הקונספציה ואת כל האג'נדה שהוא הגיע איתה, ארוז, אז תמיד יהיו תירוצים. די, ככה, והוא ככה, והאדם הראשון זה ככה, וצניעות זה דבר משתלם, ולאום זה דבר כזה, והערבים הם פרימיטיביים, אז הם עוד עדיין לפני 2000 שנה, אז לכן אצלהם יש יהודי ולא יהודי, אבל זה לא אומר כלום, זה סתם. מי שירצה לחפש תירוצים, יש מלא. אבל מי שיהיה כנה, לחפש תשובה שנוגעת בלב שלו, הוא ימצא תשובה שנוגעת בלב שלו. הוא ימצא. הוא יצליח לזהות, זה הדין, ובגלל שזה הדין, אמרנו קודם, הקדוש ברוך הוא לא מגיע ואומר, שלום, למי שעוד יש שאלות, הגעתי. זה לא עובד ככה. אלא, הקדוש ברוך הוא יצר בתוכנו נקודות שנמצאות בתוך האישיות שלנו, שנשים לב אליהם, אנחנו נתוודע, זו הוכחה שנבחח לדעת שכל הדברים הגדולים כתובים בתוך הלב שלהם. השורשים שלהם, אחר כך לאט לאט גם הפירוט שלהם. טוב, שבוע הבא אנחנו נוסעים להודו. יש פה כניסה להודו, בעזרת השם. יש לנו עוד דקה, אז אני אגיד רק שכל זה באמת קנת המלך. אבל המלך עכשיו יצטרך לבדוק. זה מאוד יפה מה שהיהדות אומרת, אבל יש הסברים אלטרנטיביים. הודו, יש להם ספירה אחרת לבריאת העולם. יוון, יש להם ספירה אחרת לבריאת העולם. זה מאוד יפה שאתם מאמינים, ואתם בסדר, אתם לא יחידים, גם הודו סוברים ככה, גם יוון סוברים ככה. והם אומרים שזה מדעי. יש להם ספירה, איש מפי איש. אתם אומרים 5,800 שנה בערך, הם אומרים כמה עשרות אלפים. מה נעשה? בכלל, יוון אומרים שהעולם קדמון. יש להם הוכחות לזה. אריסטו, זה לא... אז ממילא אנחנו עכשיו נתקלים, מה, איך מגיבים, איך היהדות, אחרי שאנחנו רואים שהאמונה לא מתחילה מהשכל, אלא היא מתחילה מההתוודות הפנימית, אז מה נעשה עם ההוכחות השכליות שמראות שמה שאנחנו אומרים זה אוויר, אין לזה רגליים, זה לא מדעי, זה לא מקורקע, זה בלי ראיות, זה בלי הוכחות שאפשר לשים את האצבע עליהן. אז עם אחד שמנסה להוכיח זה הודו, לשם אנחנו ניכנס שבוע הבא, ואחרי זה זה ליוון. יוון זה כבר משהו יותר כבד. אני מקווה שפעם הבאה נתחיל ונגמור את הודו, בעזרת השם. כל טוב לכם.